ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מתכוון לומר גם בהווה, גם אני מתכוון מבחינת הלוח השנה, גם בעבר הקרוב, גם בהווה וגם בעתיד הקרוב, שאולי נזכה שלא יתממש.
לא יתממש,
תכף. העבר הקרוב הוא חנוכה, ההווה זה פרשיות השבוע.
חטא
בטבת זה תענית על מעל תרגום התורה ליוונית, שזה גרם לחורבן מסוים. אז אנחנו מקווים שאם יבוא משיח עד יום ראשון, בעזרת השם, אנחנו צריכים להאמין. לא, תרגום לא היה בתת, תרגום היה בחט.
מה היה בתת?
תת היה דבר לכם. על כל פנים, התרגום שהיה בחט הוא מהווה חורבן, כפי שנראה. אז אני אומר, אם משיח יבוא, אז החורבן הזה יתוקן ולא יהיה, לא יהיה תענית צדיקים. זה תענית צדיקים, אנחנו לא מתענים בחטא בטבת, אנחנו מתענים בעשרה בטבת. אבל גם חטא בטבת זה כתוב, ראוי לתענות, רק אי אפשר לגזור יותר מדי תעניות, אז זה תענית צדיקים. כלומר, אנשים מיוחדים, והיום לא ראיתי אף אחד שנוהג להתענות בחטא בטבת. אולי... תציע בכל אופן, אני חושב שמסתם מוטי ג'רבי יסכים, לא נוכל נדבר על זה. אני אומר שכל השלושה תאריכים הסמוכים הללו הם קשורים לדמות של יוסף הצדיק, והוא האור, הוא התקווה, או הוא גם זה שעם כוחו התבצעה הישועה, כפי שאנחנו נראה הן בעקבות פרשיות השבוע והן בחנוכה. אז קודם כל, מיד אפשר לשאול, למה ליוסף קוראים הצדיק? אני יודע שלנוח כתוב בתורה שקראו לו צדיק, יוסף לא כתוב בתורה שהוא צדיק בחומש, אבל זה הכינוי שלו כבר בחזל. אגב, בחזל קוראים לו יוסף הצדיק. למה הצדיק?
מה הוא? סליחה? מה שהוא היה לו?
אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שמי שכתוב שהוא טוען שיצרו מפתה אותו, שהוא חוטא בגלל שלא יכול לעמוד בפיתויי היצר, אומרים לו, כלום היה לך פיתוי יותר מיוסף? ולמה? הגמרא לא כל כך מסבירה את זה, אבל אם אנחנו קצת מתעמקים, אנחנו יכולים להבין את זה היטב. אין בן אדם, ואולי לא יכול להיות כמעט בן אדם, שעבר מה שיוסף עובר. מצד אחד יוסף רצו להרוג אותו, כן, איך כתוב בחומש, שהסתמו בלחיצים, ביקשו להרוג אותו, כן? סוף המירו את הפסק דין מוות במחירה לישמעאלים, זרקו אותו לבור, העלו אותו מהבור, אבל הזריקה לבור היא בעצם כמעט רציחה, כן? הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים והקרובים, זאת אומרת, זה לזרוק בן אדם לנחשים והקרובים. אז זה המשפחה שלו, זאת קבוצת ההתייחסות שלו. אין לו אף אחד, יש לו אחים, כן? יש לו אב זקן, אבל אב הוא כבר זקן, אב הוא כאילו כבר מחוץ לתמונה, הוא כבר לא כל כך שולט. אז המשפחה של בני דורו, אחים, הם גם כאילו החברה שלו, והוא לגמרי לא מנותק, הוא שנוי עד כדי כך שרוצים להרוג אותו. מאידך גיסא, לאן הוא מגיע? הוא מגיע לארץ שהם שונאים את העברים, שונאים עבדים, הם עוינים מכל הבחינות האפשריות.
איך מבינים את זה על האנשים שונאים?
איך מבינים שהמצרים שונאים את עם ישראל? גויים תמיד היו אנטישמים.
כמו שהוא אומר לו שלהביא את העבד העברי, אז כביכול זה התייחסות כביכול...
ככה טוב. ארורים, המדרש אומר, ארורים הרשעים שאף בשעה שהם בטובתם, הם ממשיכים ברשותם. השר המשקים אומר, הנה איתנו עבד עברי, אז מה הוא אומר? עבד, לא בן חורין, זה כבר ביזיון. אתה ממליץ עליו, תגיד, הנה איתנו, פותר חלומות, מספיק. לא, עבד עברי, נוכרי, כלומר הוא משתדל שהוא לא, שהוא לא, הוא חושש שהוא יהיה משנה למלך. הוא מכיר את פרה, הוא עובד אצלו. אז, אבל הוא רוצה להוריד אותו בכל היוקרה, שול תחתיות, כן? ויוסף מצליח למרות כל המכשולים הללו להגיע במהירות עצומה למעמד שרק הכיסא יגדל ממנו, רק הכיסא יגדל ממנו, כן? זה מדהים. וזה עוד יותר מדהים, מדהים פי כמה, שהוא נשאר נאמן לעמו בלי שיש לו עם. העם רוצ, עם שלו זה האחים, והם רוצים להרוג אותו, רצו להרוג אותו, לכן הוא בוחן אותם, לכן הוא רוצה לבדוק אם הם מתחרטים, לכן הוא רוצה לראות אם יבשרו את נפשם על בנימין גם. אולי הם בכלל שונאים את בני אשר החל שגם בנימין. זאת אומרת שיש פה איזה חטא שטרם תוקן. ובאמת אנחנו מוצאים במסורת, במדרש, בפיוט של יום כיפור שהאשכנזים אומרים אלה אסקרה, וגם בקינות אומרים שהחטא הזה טעון כפרה. זה לא חטא, זה חטא בל יכופר, מה שהם עשו לפחות עד עשרת הרוגי מלכות. לפחות עד עשרת הרמונות. איך כתוב שם? לא נמצא כמותכם. כלומר לא היה דור שבו יש עשרה צדיקים כאלה גדולים בעם ישראל שיכולים לחפר על האבון הזה. וכך פותח הפיוט שאומרים אשכנזים בסדר סוף סדר העבודה של יום כיפור במוסף. יתר על כן, יתר על כן, משך חוכמה אור שמח אומר, מה פירוש בתפילת יום כיפור, איך הלשון של החתימה, איך אנחנו אומרים את הברכה?
מלך מוחל וסולח,
סולח עוונותינו
לעוונות עמו ישראל
ברשמתם ראשון שנה מלך
וברכה.
עכשיו כתוב גם כן המלך מוחל לשבטי ישורון, כן? מה זה מוחל לשבטי ישורון ומה זה סולח לעוונותינו? אומר המשך חוכמה, סולח לעוונותינו זה העוונות בין אדם למקום. מהו העוון הכי גדול בין אדם למקום? חטא העגל, עלובה קלה שזינתה בתוך חופתה. 40 יום אנחנו עוד בתוך המתן תורה וכבר בגדנו בשם. זה כתוב בחזר, זה החטא הנורא, החטא העגל. אין לך פורענות שבא על עם ישראל שאין בו מהפיראון של חטא העגל, כן? זה החטא האולטימטיבי הגדול ביותר בין אדם למקום. מהו החטא הנורא ביותר בין אדם לחברו? החטא הנורא ביותר בין אדם לחברו זה מכירת יוסף על ידי אז לכן הם מוכל לשבטי ישרון. אני מדבר פה על השבטים, על האחי יוסף שהשתתפו במכירתו. אז ביום הכיפורים יש מכילה על חטא העגל, זה הרי לוחות שניים ניתנים ביום כיפור אחרי שהלוחות הראשונות נשתברו ביוזם בתמוז בגלל חטא העגל, הם לא היו רואים לתורה ללוחות, אז עכשיו הם מקבלים לוחות אחרות, בחינה אחרת, איכות אחרת של לוחות. זה יום כיפור, יום כיפור זה יום מתן תורה. חושב שבועות זה יום מתן תורה, זה טעות. יום כיפור זה יום מתן תורה. שבועות עלה במחשבה להיות יום מתן תורה, אבל למעשה התורה בפועל לא ניתנה לעם ישראל אלא כשמשה מעביר את הלוחות הראשונות, השניות, הלוחות הראשונות לא הועברו לעם ישראל. אתם מבינים, זה כמו גט. גט, אתה כותב גט, אבל זה או שטר קידושין יותר טוב. שטר קידושין כותב שטר, אבל זה צריך להימסר לאישה. אז כאן השטר נכתב, אבל הוא לא נמסר לצד השני. אז זה הפשט. זה הפשט. אני אמרתי, זה הפשט. אתם מלמדים גיטים, זה הפשט ברב לזר. רב לזר אומר ש... וכתב לעשרה כתובות, שלכתיבה יש דינים. כן? אבל עיקר הדין זה המסירה. למה? כי בעצם זה כמו גירושין אצל המוסלמים. אומרים לאישה רוך מינון, לכי שלוש פעמים עם גורשת. אצלנו זה גם דומה, אבל אצלנו זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר, זה חרות בכתב, בדיו. אבל בעצם זה כאילו שיח בין הבעל לאשתו. הבעל אומר אשתו תלכי, רק הוא כותב את זה.
דיבור,
לכן הדיבור הוא מתבטא בכתיבה, לא בעל פה, לא בכתב. אז הוא כותב לאישה, את מגורשת, כן? אבל זה הוא, זה מה שהוא מדבר. אבל מי השומע מקבל את הדיבור, זה השעת מסירה, כשזה נמצא לאישה. לכן העדים, כאילו מתי הדבר נחתם, מתי הדבר מגיע לכלל מיצוי, בתור זה לא נוגע, אני נסחפתי. נחזור לעניינים. החטא הגדול בבן אדם לחברו זה מכילת יוסף, ולכן הפיוט של אלה הזכרה עשרה הרוגי מלכות לפי המנהג האשכנזי הוא שייך ליום כיפור. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, על עגל מדברים, אבל על זה מדברים ברמז יותר. טוב, נחזור ליוסף. אז יוסף מצליח להישאר צדיק למרות שאין לו חברה. אני מתכוון פה לומר דבר עמוק. אני לא יודע עליכם, אבל אני יודע עליי, כן, אני קטונתי לשפוט את עם ישראל, אבל רוב האנשים, איך שאני רואה את זה, כן, בהבנותיי, האמונה שלהם, השמירת מצוות, הלימוד תורה, במידה לא מבוטלת, הכל זה מושפע מהחברה. זה עניין חברתי. ואמר את זה גם בעל הקהילות יעקב. אני זוכר שפעם אחת היה לי חבר שהיה לו ישיבה שקירוב רחוקים, והיה לו תלמיד מדרום אפריקה. אותו תלמיד מדרום אפריקה הוא היה בחור מאוד טוב, אבל הגיע הזמן, היה בישיבה שנה, שנתיים, הגיע הזמן, הוא צריך לחזור לדרום אפריקה, והמשפחה שלו לא שומרת מצוות, והוא אמור ללכת שם לאוניברסיטה של הגויים והכל. והרב מאוד היה עובד עצות, זה תלמיד מצטיין, זה תלמיד שהגיע לדרגה יפה של אמונה ולימוד תורה והכל, והנה כעת הוא חוזר, הולך לאבד את זה, מה לעשות? הוא שם לב שהבחור הזה מאוד אהב לעיין בספרים של הקהילות יעקב. זה היה עוד כשהוא היה בחיים, לפני 35 שנים או משהו. אז הוא אמר, אתה יודע מה? הוא התווכח כל הזמן, אתה אומר, אני מוכרח לחזור, ההורים שלי, הכל העניינים וכו'. אז הוא אמר, טוב, נלך לקהילות יעקב, נראה מה הוא יגיד. אז הוא הלך לקהילות יעקב. הקהילות יעקב אמר לו, אמונה זה עניין חברתי, אתה פה נמצא בחברה של מאמינים, של לומדי תורה, אתה תהיה אדם גדול. אתה חוזר לדרום אפריקה, כן, יש לך משפחה שלא שומרת מצוות, אתה תהיה באוניברסיטה עם יהודים שלא שומרים מצוות, עם גויים, הכל וזה, כן, אתה מהירה בסיכויים שאתה תאבד כל מה שקיבלת. אתם יודעים, זה לא אחד שחוזר לישיבה אוניברסיטה או למקום, אגב אפשר לחזור גם בדרום אפריקה, יש שם ישיבות, לפחות 2-3 ישיבות ש... אבל הוא היה בגר גם רחוק מהישיבות האלה ביוהנסבורג, וגם המשפחה הייתה לא רק חילונית, עוינת לכל הדרך שלו, והיא כאילו ניסתה להחזיר אותו בשאלה, והסטייפלר הבין את זה, הוא שמע את הרקע של כל הדבר. אמר לו, אמונה זה עניין חברתי, אתם מבינים? אז אם הוא אומר את זה, גם לי מותר להגיד את זה. יש בזה המון אמת. האדם היחיד שזה מודגש באופן חד ומחודד ביותר, שלא היה לו שום צד חברתי להשתייך לאמונת השם ולאמונת כלל ישראל, כי לא היה לו כלל ישראל. כל כלל ישראל רוצה להרוג אותו, רוצה לזרוק אותו לבור שימות שם, כן? ומי נותן לו חיבוק? מי מרומם אותו? הגויים מרוממים אותו. בהתחלה זה פוטיפר, שר הטבחים, שהוא רק הלחם אשר אוכל את הכל הוא ניהל. אחר כך אפילו בבית הסוהר הוא המנהל, כל מקום, והיא יוסף איש מצליח, כן? אחר כך הוא מגיע לשיא השיאים, נהיה משנה למלך מצרים, רק הכיסא גדל ממכה. אז מה קורה פה? תשימו לב להנגדה אדירה. החברה שלו, המשפחה שלו, הרקע שלו, בית חינוכו, חוץ מאבא זקן שמי יודע אם הוא עדיין חי, כן? לא היו אז טלפונים וזה אינטרנט. אז המשפחה שלו רוצה להרוג אותו נפש, ואילו האויבים לכאורה הם מרמים אותו לגובה שבלתי ניתן לתפיסה. רק הכיסא גדל ממך. זה הולך בשלבים, אבל כל מקום אכן שלא כובש, כן? אצל אחי, אחיו, אכן שלא גרם שירצו להרוג אותו, קינו בו, הם פחדו ממנו. זה היה אולי בעומק מאבק בין בניה של רחל לבניה של לאה, כל מיני עניינים, עוד מעט נזכיר את זה קצת. אבל הדברים הללו הם דברים מדהימים. יש בן אדם שאפשר להשוות את הביוגרפיה שלו, את התלאות, את הדברים שהוא עובר למה שיוסף פה עובר, והוא נשאר את אלוקים אני אראה. הוא לא אמר את זה כלפי עבודה זרה המצרית, הוא התכוון לאלוקים שלכם גם, והשם שלחני לפניכם, למחיה שלחני אלוקים. זאת אומרת, הוא עוד מפייס את האחים.
דוד גם מזכיר איפשהו בית החברה.
דוד, אבל דוד לא רצו להרוג אותו האחים. דוד גם לא הגיע לחברה עוינת. לדוד יש חונך, קוראים לו שמואל.
שאול
בהתחלה, יונתן, הוא שייך למשהו, הוא לא נמצא במדבר במקום תוהו ילל ישימון.
אבל שאול רוצה להרוג אותו
גם, זה רק אחר כך. בהתחלה שאול גם
כן. דבר פה על הקונטרסט בעצם, שפה משבטי יה רוצים להרוג אותו, דרך הצד הקיצוני. זה בן אדם שעשה את המהלך הכי רחוק שיש
כביכול, והוא שומר על אמונה בלי כל זיקה לחברה. אין לו שום חברה שעליה הוא יכול לבנות, שהיא צריכה כאילו לתת לו חיזוק. אנחנו חלשים, חברים. אנחנו, זה מה שהקהילות יעקב אמר לאותו תלמיד בחור מדרום אפריקה, אמונה זה עניין חברתי, אתה צריך להיות בחברה של מאמינים. אם אתה תהיה בחברה עוינת, אתה תשחק. יוסף, לכן הוא הצדיק. אין אדם שעבר מה שיוסף עובר. בירה מקטה כפשוטו, בחור של לאיגרא רמה, רק הכיסא יגדל ממך, כן? והוא עוד מפייס, הוא רוצה שהאחים ירגישו טוב. מחייה שלך אני אלכם, כן? כאילו,
עוד שיכל למקום בהם ולא עשה,
ודאי שיכל, יכל להראות אותם, כן? הם חשבו, הם התפלו שהוא לא עשה להם את זה, הם היו פתוחים שהוא עומד להראות אותם,
במיוחד אחרי מותו של יעקב בפרשה הבאה.
כן, והיחיר, וזה בדיוק הוויגש. מה זה הוויגש של אבי יהודה? ויגש אליו יהודה, אז כתוב כבר רואים את זה בהפטרה גם כן, שהנביא אומר לקח את יוסף ואת יהודה, את יוסף אפרים, היו לאחדים בידיך. זה נס. זה הנביא מדגים את מה שקרה בין יהודה ליוסף, לאותם שני עצים שעצים לא יכולים להיות עץ אחד. מתכות יכולות באש להתחבר ולהיות ניתחים ונמסים ולהשתלב אחד בשני. עצים קשה מאוד להפוך אותם לעץ אחד. זה נס. על זה יחזקאל הנביא מדבר, כן? והעניין הזה הוא בעצם הנס הגדול, שיהודה ויוסף יוצרים שלום. הם יוצרים פה זה, מה, כי זה בחינה של הגאולה. איך הגאולה תדע להגיע? משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף מכין וסולל את הדרך למשיח בן דוד. הוא עצמו כנראה יארג, הוא עצמו ימות. זה ההספט של הרב קוק על, בלי להזכיר אותו בשמו, על הרצל. כשהרצל נפטר בגיל 44 ב-1904, הרב קוק היה, הוא עוד לא היה רב ראשי, אבל היה רב של יפו והמושבות, והוא היה מחובר לחלוצים, לבוני הארץ, לתנועה הציונית, ולא, בעצם הוא היה ממש שילם את השקל לתנועה הציונית, אבל צריכים לשלם שקל,
קל,
כן, אני לא יודע עד כמה הוא היה ציוני באופן פורמלי, אבל למעשה הוא היה הרב הכי גדול שהיה נחשב לרוח התורנית של שנתנה גיבוי לציונות. אומרים לו, אתה צריך להספיד את הרצל. אסון, מת בגיל 44. הרב קוק לא רוצה להספיד את הרצל, כי אחרי הכל הרצל היה רחוק מאוד מתורה ומצוות. אז, אבל הם לוחצים עליו, הוא לא רוצה גם לעצב אותם. אז יש את ההספד בירושלים ששם הוא מדבר על משיח בן יוסף ועל זה שמשיח בן יוסף מת, אבל המוות של משיח בן יוסף הוא בעצם סוג של סלילת הדרך למשיח בן דוד. ומסביר הרב קוק מה זה, מה ההבדל, מדוע יש שני מהלכים. אז הוא אומר, בגלל שזה הבחינה, הוא לא הראשון שאומר את זה, אבל הוא מחדד את זה יפה. הוא אומר, יוסף הוא זה שרצה להושיע את עם ישראל על ידי מחיה, על ידי העולם הזה, על ידי כוחות טבעיים שהם מטבע עובר לסוחר, גם במצרים, גם בארמון פרו, גם בחיים. יוסף הוא יפה שעד כדי כך שבנות צעדה לאשור, הם היו מטפסות על החומה כדי לראות אותו. זה כמו בנות הטיפש עשרה שמתפעלות מאיזה כוכב רוק, איך אפשר להגיד דבר כזה על יוסף הצדיק, כן? אבל ככה זה, הבנות האלה היו משתגעות על על היופי ועל החן ועל הקריזמה של יוסף, כן? כן, ככה כתוב בברכה של יעקב, בנות צעדה לאשור, זה אחד המדרשים. יש את פוטיפר מפתה אותו, הכל מפתה אותו, כן? כן? והוא מצליח עם הכלים של עולם הזה להביא קדושה, לשדר עוצמה ולהביא גאולה בסוף שהיא עוזרת לעם ישראל. וכתוב, אלמלא שמכרו את יוסף היו יורדים למצרים בשרשלאות של ברזל. זה בכל אופן הייתה בהתחלה 400 שנה גרי הזרחה בעצם לא להם, אז היה רק מניין רדו 210 שנים, וגם שם רק כתוב במדרע הזה רק שעבוד הקשה ממש זה היה 80 שנה. זאת אומרת, זה הכל היה בזכות יוסף. יוסף הכין את ארץ גושן, הכין את מצרים, הכל שלמעט את אי אפשר היה לבטל את השעבוד, אבל למעט את השעבוד. והדבר הזה הוא בעצם הכל הולך בכלי עולם הזה, אמנם הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל, אבל זה נקרא הדוגמה העילאית לנס נסתר, נס שהוא נמצא בכלים של העולם הזה. דרך אגב, הרב קוק כותב, אבל זה כבר כתוב בנציב שהיה רבו של הרב קוק, בנציב בלוז'ין וגם במשך חוכמה, וזה מרמוז כבר במהר"ל, הרב הוטנר גם מדבר על זה, שנס בדרך הטבע, נס נסתר, הוא במידה מסוימת יותר מאשר נס שלא כדרך הטבע. מי שנס נסתר הוא הפשט, הוא בתוך הטבע. מי שאמר למים, לשמן שידלק יאמר למים שידלקו. אז שמן שידלק, אנחנו לא מבינים שזה מובן מאליו. שמן זה דלק, זה לא מובן מאליו. מסכה שבכל יום ממנו, זה חלק מהתנהלות הטבע, אבל גם זה נס, הכל הוא נס, כן? רק יש נס שאנחנו מתפעלים ממנו כי הוא נגד הטבע, ברור? זה לא שבכל הוא מסובב את הכל, יש בכל הוא סובב שיהיה רב, אבל רב זה דבר טבעי. יש רב גם בימינו, במאה ה-21 יש עדיין מדינות רבות שיש בהם רב, מכל מיני סיבות, לא שחסר לחם, אלא הלחם לא מגיע לרעבים, הוא באיזשהו מקום מגיע למושחתים. אבל אבל זו המציאות. יש מיליונים רבים שעדיין בסכנת מוות מרה. זה לא נגד הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא סובב את זה. ואז כל העולם הגיע למצרים ולשבור בר יחד זה עם אחי יוסף, ומצרים הופכת להיות למדינה שיש בה את כל אוצרות העולם. כן? כתוב לכן הם יכולים לצאת אחר ברכוש גדול. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל נובע מהיות יוסף ממונה על האוצרות, היות יוסף משנה למלך, הכל זה, זה שלו. זאת אומרת, יוסף, ומה הכוחות של יוסף? יוסף יש, אנחנו רואים שלושה כוחות. א', היופי שלו, שזה ודאי כוח שנראה חילוני או תמה. יופי, יופי, שקר החן והבל היופי. כן? כוח שני שיש ליוסף זה החוכמה הארגונית הנפלאה שיש לו. הוא מצליח להרים את, 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 את הממלכה ולהוציא אותה גם בשבע שנים של רב מהמצוקה על ידי שהוא צוואר בר. כן? זה דורש ארגון מדהים, הוא מעביר את כל האוכלוסייה ממקום למקום שלא ירגישו אחיו גולים, כל מיני דברים, אבל זה ארגון מדהים, ארגון מדהים, ערים מסכנות לפרו, אנחנו רואים את זה אחר כך, אבל זה הכל מתחיל כבר מיוסף. זה הכוח השני. והכוח השלישי זה איך להוציא את הפנימיות שגם אנשים טבעיים וחילונים מכירים בה ולשליט את זה. זה פתרון חלומות. פתרון חלומות זה איך גם כן להתעסק עם, עם הרוחניות, עם התת מודע, עם המאוויים הכמוסים של בני אדם, ואיך גם את זה להפוך לכוח מוביל, לכוח פורה ומפרה, לכוח מתקן, הנושא הזה של פתרון חלומות. אז שלושה הכוחות האלה, אף אחד מהם הוא לא כוח שלכאורה של קדושה וטהרה, כן? אלא הם כוחות או טמאים או פרווה, חילונים, כן? ואף על פי כן יוסף בסופו של דבר, מה הוא עושה מכל ההישגים הללו? הוא מחיה לעם ישראל, מחיה והקלת קושי השעבוד, הצלה לאחיות אמרב, הצלה של אביו, אביו השנים היחידות שהיו לו שנים טובות מאז גיל צעיר, זה השנים האלו שהוא רואה את הנחת, לא רק יוסף, הוא רואה גם את, את מנשה ואפרים. תארו לעצמכם, מנשה ואפרים הולכים בפרשת שבוע בירא את העגלות, כן? אז קודם כל הוא רואה שיוסף, הוא אומר יוסף מלך, מי יודע איך הוא נראה, הוא בטח חילוני גמור אם לא עובד עבודה זרה גמור, כן? הוא משנה למלך מצרים, כן? אז לא זו בלבד שיוסף זוכר את משנתו, את הפרשה שהם למדו, את פרשת עגלה ערופה, זה אגב רומז לניסיון הרצח של האחים, את זה הם למדו כאשר נפרדו, כך רש"י מביאים, אלא אחר כך הוא פוגש את מנשה ואפרים. איזה סיכוי יש? דיברנו שאמונה מתחזקת ונוצרת כשיש לך חברה. איזה בית ספר הם למדו מנשה ואפרים? לא היה בית ספר, לא, לא, לא תלמוד תורה של זילברמן ולא ממלכתי דתי ולא נועם ולא לא כלום, לא מסורתי של טלי, כלום לא היה, כן? היה בית ספר של עובדי עבודה זרה, שם יוסף שלח את הילדים, הוא משנה למלך, הוא לא יכול לעבור על חוק חינוך חובה, אז הוא ודאי הם למדו שם. אבל כשמגיעים הביתה, יוסף עסוק בכל העולם, לא רק עם מצרים, אז יוסף יושב איתם בסתר בתוך הארמון, המצרים לא יכולים לדעת מזה, כן? הוא לומד איתו חברותה, כמו שאבא שלה לומד איתם חברותה. אז יעקב גם יכול ללמוד חברותה עם מנשה ואפרים, זה מעבר לכל הציפיות שאפילו יעקב אבינו יכל לעלות אחריו. זה נחת שעת כדוגמתה, כן? איך יוסף עושה את זה? בדרך הטבע. יתר על כן, איך עם ישראל בסוף נושע? כתוב, הם היו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. כתוב, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ולא שינו את מלבושם. כן? זאת אומרת, קראו להם ברו ושמרו, ולא שמות תותנחמון או שמות מצרים. כן? והם היו לבושים בקפוטה ושלנו. כן? ודיברו יידיש, או לדינו ותרבוש לחכם, וקראו להם שמות ספרדים, לא משנה. מה?
מצליח
ויום טוב ויוסף חיים. על כל פנים, יוסף משנה את שמו צפנת פנך, משנה את לשונו, מליץ בין אותם.
הוא מקבל
מפורות? מליץ בין אותם, לא משנה, אבל למעשה הוא מאמץ.
הוא מקבל, הוא לא מתנגד למציאות חיצונית שמגיעה.
בסדר, הוא משתלב, כן. הוא זורם.
זורם,
לבושו, פרעה לא ילבש אותו כפות ושטרם, אלא בגדי משנה למלך, בגדי נסיך מצרי. כן, וילבישו רביד הזהב על צווארו וכל הדבר האלה, כן, אלה בגדים של גויים. אז יש לו לבוש של גויים, יש לו שפה מליץ בין אותם, הרי הוא מדבר איתם במצרית ואף אחד לא יודע שהוא ידע עברית. זה סוד שפרו, הוא משתמש בזה נגד פרו. פרו לא רוצה לתת לו לעזוב את מצרים להלוויה של אבא שלו. אז הוא אמר, אם כך אני אגלה את הסוד שאני יודע שפה אחת שאתה לא יודע. אני יודע לשון הקודש עברית, אתה לא יודע. אז ככה כתוב במדרש. אז כן, מיליץ, הוא משתמש במתורגמן כאשר הוא מבין היטב מה הם אומרים, אבל הוא עושה את עצמו. למעשה הוא כלפי חוץ, הוא לא משתמש בעברית. כן,
אם הרשום שהמליץ זה מנשה, הבן שלו, אז איך המצב חשוב שמנשה יודע את זה בעין
שלו? הוא הלך לבית ספר לשפות של בית ספר הדיפלומטי להכשיר עובדי אום ואונרבה,
צורכי מסחר.
כן, כן, אונסקו. בכל אופן,
מה זה לבוש יהודי? מה חשוב פה?
זה חשוב, כי הדברים האלה,
מה זה עומד כביכול?
זה עומד על זה שבחינה חברתית אתה נשאר יהודי, למרות שאתה לא מאמין, אבל מבחינה חברתית, למרות שאתה עומד...
לבוש של היום, נגיד סוף העניין, אני לא יודע מה זה, גם בארצות הברית יכולים
לבוש... אז הלבוש של היום זה הכיפה.
כיפה הציצית.
כיפה הציצית, משהו. לצערנו יש בארצות הברית הרבה שאין להם כלום. אין להם לבוש יהודי. בארצות הברית אתה פוגש הרבה מאוד, לצערנו, מתבוללים. אני מדבר על אלה ששומרים, אז יש להם סממה, או כיפה, או ציצית, או שניהם, ציצית בחוץ, ומכאן ואילך, מכאן וצפון. בכל אופן, אז הדברים האלה שומרים. הדברים האלה נותנים לך זהות, לפחות כלפי חוץ, והם מחייבים. אז ממילא היסודות הללו לא התקיימו אצל יוסף, כי יוסף רצה לעשות את הכל, וזאת הייתה ההנהגה שלו. זה הפשט משיח בן יוסף, להביא גאולה לעם ישראל דרך כלי העולם הזה. זה בעצם הייתה השיטה של רב שמשה יפאל הירש, תורה עם דרך ארץ. זו השיטה אולי של ישיבה אוניברסיטה, תורה במדע. זו השיטה של הייתה אולי של אנטיגונוס איסוכו. ממתי לגדול הדור קוראים אנטיגונוס? צריכים לקרוא לו שם עברי, אנטיגונוס זה שם יווני. בתקופת המלחמה עם המתייוונים והיוונים, גדול הדור יש לו שם יווני. על הפשט שככה הוא רצה ללחם בהם. זו הייתה השיטה של רב שמשה יפאל הירש, שהרבנים ידעו גרמנית ויהיה להם תואר באוניברסיטה והכל, דוקטורים והכל. בצורה זו אתה יכול להילחם בהם הרבה יותר חזק בכלים שלהם. זו הייתה השיטה של אנטיגונוס. בשיטה הזו יש אגב לפעמים מחיר כבד. משיח בן יוסף נהרג, אנטיגונוס וסוכו יצאו ממנו צדוק וביתוס. רב שמשה יפאל הירש, תורה עם דרך ארץ, זו שיטה שלא תמיד הצליחה. גם ישיבה אוניברסיטה לא תמיד מצליחה. יש בעיה עם השיטה הזו. מה השיטה השנייה? זה השיטה של יהודה, בניה שלאה. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שמים פס על הגויים, שמים פס על העולם, שמים פס על ההופעה החיצונית. אין סדר, אין ארגון, אין ניקיון, אין כלום. אנחנו עד הסוף, משוגעים עד הסוף, חיילים של הקדוש ברוך הוא, קוזקים של הקדוש ברוך הוא. כן? זה שיטת יהודה. בסוף, משיח בן דוד הוא הגואל, כי זה באמת שלטון שלא בגויים לא התחשב, אבל עם סלילת הדרך של יוסף. הרב קוק התכוון לומר שלמרות שהוא לא מזכיר את בנימין זאב הרצל בשמו, למרות שבהרצל היה חילוני גמור, כן? אבל הוא סלל פה איזה דרך. הציונות הפוליטית מתחילה עם הרצל, כן? והציונות הפוליטית פירושה לא רק שאנחנו נעלה לארץ, אלא זה בכלל ישנה לטובה לכאורה את עם ישראל בדרך הטבע, בדרכי המודרנה. הרצל כותב באלטנוילנד בספרו שיהיה בית המקדש ויהיה שם מוזיקה של בטהובן, הכהנים ידברו בגרמנית ויהיה אוניברסיטה, והוא אפילו מדבר שם על כל מיני המצאות. הרצל היה גאון, הוא מדבר שם, אני חושב, נדמה לי משהו דומה להתפלת מים. בקיצור, הוא אמר שזה מה שמתקיים היום, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו הכי טובים בהמצאה בכל עלי האדמות. המוח היהודי עובד שעות נוספות לכל העולם. אז זהו, זה סוג של דבר, אבל יש לו גם מחיר. אתה, אם אתה כל היום עם כל העולם, אתה גם מקבל את הזוהמה, היא נדבקת. לכן יוסף נשאר טהור וקדוש, יוסף הצדיק, אבל הוא מת הכי צעיר מהאחים. זה מסתם חלק מהמחיר. לכן גם משיח בן יוסף ימות, ולכן אומר המדרש, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, גדולה שהייתה גדולה במתנותיה זו לאה, מלכות וכהונה מלאה, ויוסף רחל קטנה במתנותיה. יוסף לשעה, יהושע מת בגיל צעיר כמו יוסף, 110 זה היה צעיר אז, ושאול לשעה מבני אשר רחל, ומלכות אפרים לשעה, זה עשרת השבטים, זה מלכות אפרים, ומרדכי ואסתר לשעה, ומשיח בן יוסף לשעה. ככה טוב המדרש. טוב, זה בקשר פרשיות השבוע, וזה הניצחון על חנוכה. מה הניצחון בחנוכה? ללכת עם יופי, ללכת עם חוכמה, ללכת עם כישרון, ללכת עם תרבות עולמית אוניברסלית. זה מה שהיוונים ניסו לעשות פה ועשו בכל אגן הים התיכון, עד פרס הם הגיעו, עד הודו כמעט הם הגיעו, כן? הכל להתייבד. זה מה שהזכרתי, שהרב אוטנר אומר, אין מתבבלים, אין מתמצרים, אין מתפרסים, יש מתייבנים. תשארו יהודים, תעשו הכל, אבל עם תרבות יוונית. ויוסף אומר להם בדיוק את ההפך. יופי, יש לכם יופי? גם לי יש יופי. זה לא יפיפיותו של יפת בו עלי שם, אלא זה יפיפיותו של יוסף בו עלי שם. זאת אומרת, יפי, אנחנו יכולים לאמץ את הכוחות שלך ולקדש אותם. וזה מה שקשור לחטא בטבת. גם חטא בטבת כתוב, מה קרה בחטא בטבת? אז כתוב ש70 זקנים התכנסו אצל תלמי המלך באלכסנדריה ותרגמו את התורה ליוונית. אז כתוב במדרש שהיה אותו יום קשה כיום שנעשה בו העגל. מה זה קשור לעגל? למה זה דומה לעגל? מה המשמעות של הדמיון לעגל? יש פה אמירה גדולה. זה כתוב במדרש, זה כתוב גם במסכת סופרים, זה כתוב בכמה וכמה מקורות. אז אני כתבתי על זה בזמנו מאמר. המקור מופיע גם כן במגילת תענית. בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, ובחושך לעולם שלושה ימים, כן? וכתוב ש במסכת סופרים, מעשה בסקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה היום קשה כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. עכשיו שימו לב, מה זה חטא העגל? יש כמה הסברים למה זה דומה לעגל, אבל אני סתם רוצה לשאול, כשמתרגמים אותך ליוונית, שזה השפת התרבות, כשמתרגמים סופר ישראלי לאנגלית, זה סיבה, אם הוא דתי, לתת קידוש בבית כנסת. ברגע שאתה מתורגם לאנגלית, אז התפוצה של הספר עולה, יכולה לעלות פי 100, כמה השוק הישראלי יכול לקנות, כן? יכול להגיע אחר כך להוליווד או לטלוויזיה, לסדרות, ואתה תהיה כאילו עשיר כמו, איך קוראים למחברת של הארי פוטר. כן, אז זה סיבה למסיבה. מה, זה סיבה לתענית? זה הגעת, הצלחת, כבשת את מלוא העולם ולרוחב ולאורך.
חוץ מה נותך החוצה.
כן, פנטסטי. מה הבעיה עם זה? זה סיבה, למה הם עשו תענית? אז כתוב בגמרא ככה, שהתורה שבכתב נשתברה כקשור לעגל. מזיין בתמוז נשתברו בו הלוחות. כן? ולמה? כי מאז ואילך כביכול ירדה התודעה שלא קורא את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא הדברים שבעל פה בלבד, כי התורה שבכתב נגזלה על ידי האומות. הם לא תרגמו את זה כספר של ערכים, כספר של שבע מצוות בני נוח, הם תרגמו את זה כתרבות, הם תרגמו את זה כחלק מהעולם. אז יש לך על המדף ספרים של כל כתבי שקס וכל כתבי מולייר וכל כתבי הומרוס, ויש לך גם תנך להבדיל אלף אלפי הבדלות. כך הם מתייחסים לזה. כל אדם מתורבת היום, הכל באינטרנט, אני מדבר עוד כשהיו ספרים. אז כל אדם מתורבת יש לו על המדף הביבליה, הבייבל, התנך, זה חלק מתרבות, אבן יסוד בתרבות העולם. כשאשתי למדה ספרות באוניברסיטה העברית, אז בקורסים המתקדמים יותר ל-MA הייתה צריכה ללמוד גם תנך של הברית החדשה, גם זה תנך. איך הגויים תופסים את התנך? כי זה בסיס לספרות העולם. התנך להבדיל המיתולוגיה היוונית הם הבסיס, אולי גם האיטלקית הלטינית. יש כמה דברים שהם קנון, שהם נחשבים למה שנקרא חומר היסוד של התרבות העולמית. זה מה שהם רצו לעשות באלכסנדריה של מצרים, זה מה שהשבעים זקנים הוכרחו לעשות. אז היה דבר קשה כחטא העגל, כי זה ממש דומה לעגל. יש פה נקודה עוד יותר עמוקה, הם רצו לקחת רק את היופי בתנך בלי הרוח הפנימית של גבלות עם ישראל וקשר לשם. היופי החיצוני בלי הפנימי זה הסכנה שיוסף משדר, זה הבנות צעדה לישו, זה גורם לתאווה וגורם לתומה. הבנות שמטפסות על החומה להציץ בכוכב העליון הזה שקוראים לו יוסף, הוא בעצם היו יוסף הצדיק. כן? אז יש פה בעיה, היופי של התנך משך אותם, הספרות שבתנך משך אותם, הפילוסופיה שבתנך, אבל לא האמונה ולא העם הנבחר. הם לא רוצו שאנחנו נהיה עם הנבחר, הם העם הנבחר. אז לכן הדברים האלה הם ממש קשורים. יתר על כן, מה הסמל של יוסף? אומר יעקב אבינו, כן, חור שורו הדר לו, חור שורו הדר לו. יוסף נמשל לשור, וכתוב שהמחשפים של ערב רב ידעו את זה, הם לקחו את הטס, את המגש מכסף שעליו היה כתוב על ישוע, כי ארונו של יוסף היה מושקע ביאור, בנילוס, וכשמשה רבינו רצה לעלות את זה, אז הוא רשם על הטס של כסף על ישוע, כסף או זהב, והארון צף, שור שור, שור זה גם לשון נראות. אגב, שור יש האריה הוא מלך החיות, השור הוא מלך הבהמות, נשר הוא מלך העופות. יש בזה עומק. חיות זה חיות טרף, אריה הוא הטורף הכי הכי מרשים, כן? אריה לכן הוא מלך החיות. הבהמה היא חיה, אבל היא חיה ביתית. יש שור מועד, אבל סתם שברים הלכה הם בחזקת שימור, הם לא מועדים. שור יכול להיות מועד, יכול להיות נוגח, יכול להשתתף מלחמת שברים וגם להרוג את הטוריאדו, אבל את לוחם השברים. אבל שברים הם כבר ביתיים, משפחתיים. יוסף מנסה לעשות את הכל ביתי, את הכל נעים, הכל נוח. זה לא טורף. דווקא מי שטורף זה יהודה. יהודה גור אריה, זה הפשט, עם לבדד ישכון. ולכן בהיגש אליו יהודה זה למלחמה, זה לכל הדברים, לא רק לבקשה, לא רק לתפילה ולדורון, אלא בעיקר למלחמה. יש במדרש תיאור מאוד קיצוני איך אפילו השערות שעל החזה של יהודה הפכו להיות כאילו חרבות וכידונות, והוא איים על יוסף שהוא יהרוג אותו ואת מלכו, כמוך את פרו, אני יהרוג גם את פרו וגם אותך. זאת אומרת, יש פה בעצם פריות, פריות שלא מפחדת משום דבר. זה כבר אריה, כן? השור הוא אומנם יכול להיות פראי מאוד, אבל השור אפשר בדרך כלל לאלף אותו ולהחזיק אותו. אריה קשה מאוד לאלף. היה לא בזמן סיפור שאנשים מגדלים חיות בית חמודות, כן? זה היה אחד שהיה לו טיגריס קטן, נמר, כן? הוא לא שם לב שהטיגריס מתחיל גם להתבגר, לגדול. בסוף הטיגריס אכל אותו, אבל זה היה כאילו הכלבלב שלו. אז הוא היה אפילו מאמין קרקס. בקיצור, צריכים לשים לב, אריות וטיגריסים אי אפשר לאלף כמעט, אין, יש בהם את הפרא, פרא שלא ניתן לתרבות, כן? זאבים ניתנים לתרבות, זה הכלבים, כן? גם חתולים ניתנים לתרבות, זה החתולי בית יותר מדי, אבל אריה לא, אריה ונמר לא ניתן לתרבות. הרבה פעמים לא תוך דור אחד, לא זה שאתה תגדל אותו כחיית בית וקוצ'י מוצ'י ותיתן לו בונזו. זה לא, זה לא. יוסף מסמל את השור, אבל יוסף מסמל גם את היופי של שור. שור זה שור, השור הוא מרשים, כאילו הרעיות אנחנו לא רואים כל כך, אבל שור זה החיה הכי מרשימה שאדם רואה מסביב לביתו, בחברה החקלאית. כן? השור הוא עוצמתי, וכן, תלכו לוול סטריט בניו יורק, אתם תראו שם השור מסמל את העוצמה הכלכלית הקפיטליסטית של אמריקה, השור והנשר. בכל אופן, העניין הזה שיוסף נמשל לשור קשור לעגל. העגל הוא הבן של השור, ולכן המחשבים של ערב רב לוקחים את הכוח של יוסף, שזה היופי, העוצמה של עולם הזה, והופכים את זה לאנרגיה שכופרת בקדוש ברוך הוא ובמצוותיו ובקיומו ובתורתו. זה העגל. אולי זה לא כפירה בקדוש ברוך הוא לפי הכוזרי, אבל זה התייחסות לקדוש ברוך הוא באופן חזותי, באופן גשמי, באופן של החפצה, שיש לך פה אובייקטיפיקציה. זה לא סתם איזה אמונה אבסטרקטית כפי שאנחנו נדרשים, אלא משהו מוחשי. אז כל הדברים האלו הם הסכנה של היופי של יוסף, ואת הסכנה הזו ניצלו המחשבים של ערב רב עם הטס שכתוב עליו הזה של יוסף. וכביכול יוסף הוא במידה מסוימת אחראי לאסון הזה של העגל. מה פרושו אחראי? לא באופן אישי, אלא התדמית שלו נוצלה לרעה על ידי הרשעים של הערב רב, והדבר הזה גם נוצל לרעה על ידי הרשעים של יוון. זה מה שתלמי המלך עושה בתרגום השירים. אז כך שבעצם אבל מאידך גיסא, עם הכוח של יוסף, הכוח הטהור והקדוש והצדקותי של יוסף קיים, זה יכול להיות גם כן האיזון והתיקון של הדברים.
זה החיבור.
אז אפשר עוד להאריך בזה בשבוע הבא, אני עוד אולי אדבר קצת על חלק מהדברים הללו. נעבור גם לדבר על תת ועשרי בטבת, שזה יהיה כבר מאחורינו. אם משיח יבוא, אז הימים האלה יהיו בזאת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.